השם אומר לאברהם, לך לך, מה הוא עושה, אתם חושבים? הולך. כל אחד מהאבות יש לו דבר שמאפיין אותו. יש ביטוי כזה בפסיכולוגיה, נקרא שפת הגוף. שפת הגוף. וכל אחד מהאבות, שפת הגוף, יש לו דבר שמאפיין אותו. אברהם אבינו זה רגליים, הולך. כל היום מה הוא עושה? הולך. מישהו פעם הלך, נאמר, משביל ישראל. כל היום הולכים. אברהם אבינו עשה שביל, לא שביל ישראל, הלך מאור כסדים, שזה דרום עיראק, שם באזורים של ה... עד ארץ ישראל. אלפי קילומטר, אני לא יודע, נדמה לי 1,500-1,700 קילומטר, משהו כזה. הלך את כל ה... אחר כך המשיך ללכת למצרים, חזר והלך, ומטייל כל היום. אז השפה, הייתי אומר, אם אני רוצה לציין באיזה דבר סמלי, מוחשי, מי זה אברהם אבינו? רגליים. הולך, הולך, לך לך, וילך, 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 וילך. יש כאלה, זה אברהם אבינו. כל מה, יעקב, יצחק אבינו, הסמל שלו זה העקדה. הוא עקוד. זה ההפך בדיוק. מה זה עקוד? אזיקים. הוא יכול ללכת לא רק בידיים, אלא גם ברגליים. אז זה סמל יצחק. בדיוק הפוך. הוא בא לאזן את אברהם אבינו. לא פעם, הילדים הם בדיוק הפוך מההורים. אז אם הוא הולך כל הזמן, הוא אומר, תתן חסד לאברהם, בשביל להתחסן צריך ללכת, לעשות. אברהם, יצחק, סליחה, הוא תמיד מידת הדין, מידת הגבורה, מה שנקרא. אז הוא קצת בולם את המהלך הזה, זה של יצחק. ויעקב אבינו, הוא כזה הסמל שלו ככה, ידיים ככה. למה? כשהוא בא לברך את אפרים ומנשה, אפרים הוא היה הצעיר ומנשה היה הבכור. יוסף בא לאבא, תברך, תברך את בניי. אז היה צריך לשים את יד ימין על מנשה, הוא הבכור, ויד שמאל על אפרים. אבל מה הוא עושה? הוא יסכל את ידיו, סיכל אותה, מה זאת אומרת? בשכל. הוא שם את היד על הצעיר, את היד ימין על הצעיר, יד שמאל הזה, ואומר לו, יוסף, אבא, טעית? הוא אומר, לא, בני, אני ידעתי גם ידעתי, זה בסדר גמור. למה? החיים של יעקב אבינו, כל הזמן יש לו קשיים. כל הזמן הוא צריך לפעול בשכל. הבנים, מתחיל מעשיו, אחיו, שרודף אחריו להרוג אותו. בא ללבן, כל הזמן משקר אותו, מרמה אותו. יש לו 4 נשים. איזה סמטוחה בתוך המשפחה. יש לו 12 ילדים, כולם רבים עם כולם. עד כדי ניסיון לרצח, הם יוסף. וכשהוא מגיע סוף סוף חזרה לארץ ישראל, הופ, רעב בארץ, כולם עוזבים אותו, נשאר עם בנימין מסכן. אז הוא, אדם כזה, צריך לסכל את ידיו, מהשון שכל. אז זה, אם כן, הרגליים, עקדה, והדבר הזה. כשאנחנו בני ישראל, בני יעקב, אנחנו צריכים לנהוג בשכל, גם החיים שלנו לא פשוטים. גם באופן פרטי, גם באופן לאומי, אפשר כמו שרואים את זה. תמיד צריך לנהוג, כמו יעקב אבינו, בשכל, בתבונה, אבל לשמור על האמת. תיתן אמת ליעקב. ולשמור אמת באלמא דשיקרא, בעולם של שקרנים ורמאים, צריך הרבה שכל, הרבה תבונה. זה לא דבר פשוט, זה שפת הגוף. אז זה כתוב על אברהם, וילך. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחורן. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ הכנען ויבואו ארץ הכנען. ללכת, ללכת. אומר רש"י, מה זה הנפש אשר עשו בחרן? איזה נפש הם עשו? שיכניסן תחת כנפי השכינה. אברהם מגייר את האנשים ושרי מגייר את הנשים. הוא מעלה אליהם הכתוב כאילו עשאום. כן, לכן כתוב אשר עשו. אז הוא מסביר, הוא דורש את הדבר הזה, הוא אומר שאברהם אבינו היה, הייתה לו משימה היסטורית, עולמית. מהי? להפיץ את האמונה, לקרב את האנשים לקדוש ברוך הוא. זה היה המשימה של אברהם אבינו עד היום דרך אגב. אז מה הם עשו? הם בחרן, הם התחילו לקרב. והייתה להם כנראה איזו קבוצה של אנשים, זה מה שאומרת כאן הפשט, שקרבו אותם. במילים אחרות פתחו איזה מכון מיר כזה, והתחילו לקרב פה, שם, כמה אנשים. אבל חורן זה מקום טוב, מה אתם אומרים? חורן, כאן מדבר. עשו את הנפש שעשו בחורן. למה קוראים לחורן, חורן, אתם יודעים? מה? כעס, כעס. מישהו כאן כעס, הוא רוצה לקרב מישהו תוך כדי כעס. זה לא הולך בכלל. בקושי, בקושי. אדם כועס על אשתו, קורה דבר כזה. הוא רוצה לקרב אותה, הוא רוצה להיטיב איתה, אבל הוא צועק עליה. מתוך שאכפת לו ממנה, זה בסדר. מה הוא צריך לעשות? לפרגן לה. אבל הם היו בחורן. איפה הם היו? מקום של כעסים וכל הדברים האלה. אז לא הלך להם, אז אמר, טוב, יאללה, ארץ ישראל. ארץ ישראל זה המקום שממנו באמת עם ישראל יכול להשפיע על כל העולם. שם זה על קבוצה מצומצמת מאוד. אבל באמת מי שמתקרב ושב תחת כנפי השכינה, בן אדם חדש, כאילו עשו אותו אדם חדש גם, זה מה שנאמר. והרמב״ם כשהוא מדבר על אברהם, הוא אומר מה מציין את אברהם זה אהבת אלוקים. איך הוא אומר? לכן הנביא אומר על אברהם, אברהם אוהבי. אז הרמב״ם, בפרט המצוות, הוא אומר, במה מתבטאת אהבתו של אברהם אבינו? וזה את הנפש אשר עשו בחורן. אם אתה אוהב את אלוקים, אתה רוצה גם שאחרים יאהבו את אלוקים. אז מה אתה עושה? אתה מקרב את האחרים לאהבתו. בזה בא לידי ביטוי ממשי אהבתו של אברהם אבינו לאלוקים. בזה שהוא מקרב את האנשים לבורא עולם. כמו שהמדרש אומר, שהוא נטע אוהל בבאר שבע, אז חז"ל אומרים שהיה לו אוהל גדול, כן? כן? ובאוהל הזה היו פתחים ארבעה מכל הכיוונים, שכל מי שרוצה לאכול יבוא ויאכל. כמעט כמו במכון מיר, יש רק שני פתחים נדמה לי, במכון מיר בחדר אוכל. שם כל מי שרוצה היה בא. וכשהיו רוצים לעזוב, אז באו לאברהם, אמרו לו, תודה רבה, נתת לנו אוכל בחינם. אז הוא אומר, למי אתם אומרים תודה? למי? מה אתה אומר למי? לך, אתה נתת. לא, תגידו למי, באמת צריך להגיד תודה. מי הצביע לשמיים? מי זה שם? אלוקים. מי זה אלוקים? מה אלוקים? התחילה להסביר להם, וככה קירב אותם. פטנט, לא? נתחיל ליצור את הדיאלוג. קודם כל נתן להם לאכול. אחר כך, לאט לאט, הוא מקרב אותם. דרך אגב, גם במכון, לא פעם, באים אנשים, אתה יודע, למה באת? אומרים שיש כאן אוכל טוב. אחרי יום יומיים, תשמע, זה באמת כאן טוב. לא רק אוכל, נותנים לך גם ללום כאן. אחרי שנה, שנתיים, הוא כבר תלמיד חכם. נהפך ל... להתחתן, מקים בית בישראל, יכול לקרוא דבר כזה? זה מה שאומר, את הנפש אשר עשו בחרן. ופשוטו של מקרא, עבדים ושפחות שקנו להם, כמו שעשה, נקמה, עשה את כל הכבוד הזה, לשון קניין. ישראל עושה חי, לשון קונה, וקונס חי. אז יש דרש ויש הפשט. טוב, משניות רבותיי. אנחנו צאצאיו של אברהם, צריכים ללכת בדרכו של אברהם. כן, אנחנו בתענית, פרק ב', משנה ג'. לא, סליחה. משנה ה' כבר. מעשה בימי רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון, שעבר אחד לפני התיבה וגמר את הברכה כולה, כל התוספות כולה, ולא ענו אחריו אמן. למה לא אחרו אמן? אלא אמרו במקום אמן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כדרך שהיו נוהגים במקדש. ואחר כך אמר השמע של בית הכנסת, כן, תיקעו. אז זה מעשה שאמרו לא סתם אמן, אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תכף נראה מה הכוונה. אז השמע שם תיקעו, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם היום הזה. הריעו בני אהרון, הריעו, מי שענה את אבותינו ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה. וכשבא דבר אצל חכמים, מה שהוא עשה, אמרו, לא היינו נוהגים כן, אלא בשער המזרח ובהר הבית. צריך להבין את המשנה הזו. קודם כל הפשט כאן. אנחנו נמצאים במצוקה, בצרה, יש בצורת, יש פיגועים, יש זה. צריך לעשות משהו. מישהו אמר לי כאן, אתמול, מישהו מהתלמידי אמר לי, מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? אמרת, דבר ראשון, אתה יודע מה, אל תיקח את החוק בידיים. יש כאלה שמרוב צער וכאב, ולוקחים את זה, ומה הם אומרים? ככה, אני אעשה ככה. היו דברים מעולם. לקחו את החוק לידיים, ובואי הכל אמרתי לו, אתה תרגע כמו שאומר. תרגע. יש לנו מדינה, יש לנו ממשלה, יש לנו צבא, יש לנו שבק, יש לנו מודיעין, יש לנו מוסד, יש לנו זה, יש לנו הכל. אל תהיה במקום כולם. זה דבר ראשון. הוא קצת נרגע. אני מקווה שהוא נרגע בעניין. אבל אז, מה היה אז? שהיה בצורת או לצרה או משהו כזה. היו מתפללים. עכשיו, התפילה הזאת יש לה משמעות. בכלל צריך להבין. תפילה בבית כנסת היא שונה מתפילת היחיד. תפילה בבית המקדש היא גם שונה מתפילת הציבור בבית הכנסת. אמנם על בית כנסת נאמר מקדש מעט. אבל בבית המקדש, שהוא לא מעט, בית המקדש ממש, שם האפקט של עבודת האלוקים, אם זה קורבנות, אם זה תפילה, אם זה כל מה שאומרים, הוא היה טוטלי, כללי. זה היה לב, זה היה המרכז. מהלב זה משהו, אנחנו לא מכירים את זה, כי אין לנו היום את בית המקדש. אבל כשזה בציבור, זה כבר מדרגה גדולה. אז הם התלהבו, מעשה בימי רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון, שעבר האחד הזה התלהב, ואז אמרו, בואו נברך כמו שמברכים בבית המקדש. מה זאת אומרת? במקום להגיד אמן אחרי כל ברכה, במקום זה ברוך שם כבוד מלכותו, כמו שאומרים בבית המקדש, אומרים בברכות שם, ומה ההבדל בין אמן ובין ברוך שם כבוד מלכותו? בהבנה של הדבר, אמן, חז"ל אומרים, הגמרא, מסכת שבת, אומרת, אמן זה ראשי תיבות, כל מלך נאמן, א', מ', נ'. זאת אומרת, אתה כאילו, כשאתה עונה אמן על ברכה, אתה אומר, חוץ מזה שאתה מאשר את הברכה שהיא נכונה, אמן, אתה אומר, אבל חוץ מזה, התוכן הפנימי, שהאלוקים נאמן, לקיים את כל מה שהוא הבטיח לנו. אתה כל מלך נאמן. וכן כידוע זה מידת החסד תמיד מרמדת לנו. אז החסד אתה בסדר, אנחנו מאמינים בך שאתה עושה טוב ומתחסד איתנו וכל זה. מה ההבדל? בבית המקדש לא אומרים אמן, אלא אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומרים, כמו שאנחנו אומרים אחרי קריאת שמע, אומרים את הדבר הזה. למה? כי התוכן של הדבר הזה הוא שאתה אומר לא רק שהקדוש ברוך הוא נאמן, אלא המילה ברוך זה תוספת וריבוי של קדושה. אז אתה בבית המקדש, התפילה והעבודה וכל זה, זה ריבוי קדושה בעולם בגלל המקום, המקום הוא גורם. אז באו חכמים בסוף, ומה הם אומרים? אומרים בסוף, כשבא הדבר אצל חכמים, שהאדם הזה אמר את מה שהוא אמר בימים של אותם חכמים, אמרו, לא היינו נוהגים כן, אנחנו לא נוהגים כאן. אלא איפה? נוהגים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו, בשער המזרח ובהר הבית. שם אפשר כן. כמו שאת שם השם, יש שם השם מפורש, אומרים רק בבית המקדש. לא אומרים את זה בחוץ לזה. אז גם כאן הוא אומר, זה לא, זה נראה את הסוף. כשבא הדבר אצל חמי, כשנדע להם לאותו מנהג שהנהיגו רבי חלפתא, רבי חנניה בן תרדון, אמרו, לא היינו נוהגים כן, אלא בשער המזרח ובהר הבית. כלומר, בשער המזרח של הר הבית. יש גורסים בשערי המזרח. מפרשים בשער המזרח של הר הבית ובשער המזרח של העזרה. אבל במשנה התורה כתוב ברמב"ם, כשהיו מתפעלים על הסדר הזה בירושלים, היו מתכנסים להר הבית כנגד שער המזרח. וכלפי מה שאמרו בחכמים, לא היינו נוהגים כן, על כן נאמרו פירושים שונים, ויש מפרשים, לא היינו נוהגים כן, שלא לענות אמן, אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי אם במקדש בלבד, זה רש"י אומר. וברם, התקיעות היו תעניות אף בגבולים, מחוץ למקדש, בין ברכה לברכה, אלא שבמקדש היו תוקים בשופר או בחצוצרות כאחד. ולא בגבולים היו אומרים בחצוצרות בלבד. ולדעת אחרים היו תוקים בגבולים או בשפורות או בחצוצרות. יש רשי התקיעות אמרו, לא היינו נוהגים כן, אלא בשער המזרח. כלומר שבמקדש בלבד היו נוהגים לתקוע בין ברכה לברכה. אבל בגבולים לא היו תוקים בין ברכה לברכה, אלא לאחר כל תפילה. זאת אומרת, הם מבדילים בין עבודת בית המקדש לזה. שער המזרח, היום קוראים זה שער הרחמים. מי שהולך בחומת העיר העתיקה, יש מין שער כזה, פחות או יותר מול מקום בית המקדש, לכיוון הר הזיתים. אז זה נקרא שער המזרח. כן, אבל אומרים שיפתח, יבוא המשך. אם יש לך פטיש ויזמר, אולי תתחילה לסטט שם, למרות שלא פשוט, אבל היה מהר הבית. הגשר, נכון, היה. יהיה בעזרת השם, העניין של זמן רק בסך הכל. כן, העיקר, מה זה שער המזרח? היו פונים מהפנים אל השכינה, אל קודש הקודשים, אל המערב. השכינה לא זזה ממערב. אז היו פונים ממזרח למערב. ובמסכת סוכות, אז שם הם היו אומרים, אבותינו היו פונים למזרח ומשתחווים לחמה, ואנחנו ליה, ונינו ליה, היינו פונים למערב גם כן, לכיוון המערב. אז גם אז היו מתפללים במקום הזה. התפללו בעזרת השם. אתם רואים פתאום הר הבית, כולם עושים מאבקים על הר הבית. אבל לעתיד לבוא לא יצטרכו, הכל יבוא. צורה כל כך מובנת. למה? כי כתוב, כביתי בתפילה יקרא לכל העמים. והמשנה במסכת סוכה אומרת שכל העמים בסוכות יבואו לירושלים, ומי שלא יבוא לסוכות לירושלים, לא ירד להם גשם, יהיה להם בצורת ורעה וכל הדברים האלה. מי לא ירצה לבוא לירושלים? כולם ירצו לבוא לירושלים. כן, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אז מה, בוודאי הם יגידו, אפילו יתרמו לבניין בית המקדש, יגידו, מה אתם עושים, מה נעשה למען בניין בית המקדש? מה נעשה, מה נגיד להם? אתם יודעים מה, תעשו שדה תעופה ענקי, כל הסינים צריכים לבוא, מה הם יבואו בתשתיות וכאן צפה, משהו כזה על מנת להקל עליכם לבוא לירושלים, למקום הזה. אמנם היום זה ההפך, הם נלחמים נגדנו, אבל זה יתהפך, אז במהרה בימינו, אמן. אנחנו באורות. קוף סמך דלת. אוהי כבר. כן. היי. יו דלת. היתרון של ההכרה האלוקית שבישראל, מההכרה הפילוסופית הכללית שבעולם כולו, מאיפה בא היתרון? זה ההבדל. ההבדל ביניהם נעוצו בתביעה הפנימית של הוספת הגדולה האלוקית, ההולכת ונטבעת מהנשמה בכל רגע. עילוי גודל זה הוא תוכן ישראלי מיוחד. טוב, זה צריך להבין. יש גם באורות הקודש, יש, הוא מסביר את ההבדל בין זה לזה, בהתחלת אורות הקודש. יש כאן אורות הקודש במקרה? חלק א', נדמה לי אולי כאן יש, לא בטוח. כן, יש כאן אורות הקודש, נדמה לי כאן. חלק א'.
א',
א', א', מצד ימין, לא? שם הוא מסביר את ההבדל בין לימוד תורה בקדושה וכל זה, ובין כל העניין של האחרון. אומר ככה, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים מסגבים יפים ואציליים, אין להם את התכונה המפעלית להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן, ובאמת אין לה יחס כלל ליתר הכוחות העצמיים של האדם, חוץ מכוחו המדעי ולבד. במילים אחרות, והוא כאן הוא מסביר את הטעם לדבר הזה וכו'. אבל אני רוצה להסביר, כשאדם לומד מדע, פיזיקה, מתמטיקה, זה בסדר גמור, אבל האדם לא משתנה. הוא מקבל מידע, אינפורמציה, אבל נשאר אותו בן אדם. אדרבה אמר באופן קיצוני, לא כל המדענים הם צדיקים גדולים, נאמר. עד כדי הביטוי, נאמר, בשואה ראינו את זה, היה אחד רשע מרושע, קראו לו דוקטור מנגלה. דוקטור מנגלה. הוא דוקטור. דוקטור הוא אדם משכיל, מה אתם אומרים? הוא היה רשע מרושע. יש לך תואר, זה לא אומר שאתה בן אדם טוב. למדת, אתה יודע, הכל בסדר, זה לא אומר שהפכת לך לבן אדם יותר טוב. זה מה שהרב אומר כאן. ההשכלה היא תורמת לאדם, אבל לא משנה אותו. לא הופכת אותו. אנחנו, בלימוד התורה, אנחנו משתנים. ואנחנו דבקים ברצון האלוקי, וזה משנה אותנו. הופך אותנו פועלים, לא רק נפעלים, לא רק מתרשמים, אלא גם פועלים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהרב רוצה להגיד, יש הבדל גדול. לא פעם באים להתייעץ איתי, ללמוד באקדמיה, כן ללמוד באקדמיה, אני אומר, כן, למה לא, אבל בתנאי, שקודם כל תלמידו תורה. אחרי תלמידו תורה, אל תלמידו באקדמיה, זה בסדר, אתם תתרמו לאנושות מה שתתרמו, כל אחד בחלק שלו. אבל אם אין לך תורה, אז אתה, סליחה שאני אומר, אתה בסך הכל מחשב. היום אתה נהפכת לגוגול, איך נקרא לו? גוגול. לגוגל היום. היום מי בכלל, הכל גוגל. אז אתה גוגל כבר נהפך. גוגל. למה? אתה לא משתנה. אתה כל הזמן רק נמצא בעולם החיצוני, אבל לא קורה לך שום דבר. זה מה שהרב אומר כאן.